הישר מאולפני פרוקאסט, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב. צבע אדום, פרק 180.
רד אלרט, אני מבקש.
כן, היום זה יהיה פודקאסט קלעיים, בין רד אלרט לבין צבע אדום.
אכלתי פה קיצה יפה, אמרתם לי תבוא, כדורסל.
אז זהו, זה היה מתוכנן להיות פרק כדורסל כולו, אבל אני חושב שאי אפשר לא להתייחס ב-80% מהפרק, סתם, באחוזים פחות בפתיחתו של הפרק, למה שקורה בקבוצת כדורגל. אז איתנו פה היום באולפן צוות מיוחד, נקרא לו, קודם כל מנכלנו ובקוחנו, אור אליאז, אולפני פרוקאסט.
זה שמפניות אני מרגיש היום, הייתי צריך לבוא לפה עם מקרר.
כן, השמפניות פה כבר מקוררות ומוכנות לסוף הפרק. ואביב כהן, מה העניינים?
בסדר, יש לי דרכון אמריקאי, זה עוזר? איפה מתקבלים?
אולי בזכותך הם הגיעו. אולי אתה האיש, אתה האיש.
תכף נדבר, יש לכם גם מה לתרום הכיוון שלכם בתור מי שמבינים את הספורט האמריקאי אולי לגבי המיינצברגים, וחי שעקצנו אותו פה, וכן, תכנן פה פרק מלא של פרק יפה של כדורסל, אבל קודם כל בואו נתחיל בעצם לדבר על מה קרה לנו בעצם בימים האחרונים. אז מה שקרה בימים האחרונים זה מה שכל מי שהזין לפודקאסט לפני זה ידע מה הולך לקרות. אחריות, גם באופן רשמי, עברה בעצם מהניסנובים את בועז, את גרינברג, שהתפטרו מהדירקטוריון, וחבורת מיינצברג בעצם, כמו שהייתה גם בעצם בינואר, אחראית על הכל. הם אלה שמתקשרים מול איראן. בעצם הניסנובים, החלום, אני רואה את אור פה, מתחיל לעלות לו החיוך על הפנים.
משהו, אני קורן, הפכתי לקורן פתאום.
הניסנובים
בחור. חברה שלי, חנה, אמרה לי, יכול להיות שזה הזמן שסוף סוף תהיה מאושר בחיים האלה. היא מכירה אותי רק כעוד הפועל תחת בעיות, אז זה יכול להיות.
וזה באמת, זה אחריות מלאה עכשיו, גם אם הקבוצה תרד ליגה השנה, זה איפשהו אחריות של קבוצת מיינצברג, לא פחות מאשר של קבוצת ניסנו, כי הם דה פקטו שולטים בקבוצה מינואר. עכשיו, היו כל מיני אינפורמציות לגבי כמה שולם, איך שולם, כמה אחוזים הם מקבלים, אז בואו בשביל קצת להסביר את הדברים, כדי שמה שלא מסבירים בדרך כלל בתקשורת.
אנחנו אוהבים מספרים.
כן, קצת מספרים בשביל
אבל לא מספרים מהלפטופ.
זה מספרים לא מוחלטים, נקרא לזה. כי כל הדיון הוא כרגע כמה אחוזים בעצם, לא דיון, כן? כמה אחוזים יקבלו הקבוצת מיינצברג. וזה בעצם תלוי בכמה הם ישקיעו, ובמה יהיה הגירעון שהם יקבלו את הקבוצה.
החוזה לא מחייב אותם להשקיע במספר מסוים?
מחייב אותם להשקיע בשביל שהם יקבלו איזשהם אחוזים מינימליים של שליטה על הקבוצה. אבל זה לא משנה אם בסוף כל העברות כספים ומה שיקרה בקיץ לקבוצה של מיינצברג יהיה 40% או 70%, יהיה להם מניות, בוא נקרא להם מניות מסוג A, שהן מניות הניהול של הקבוצה. וזה לא משנה, אף אחד לא יכול להגיד להם מה לעשות בקבוצה, ואם יהיה גירעון, האחריות היא שלהם. זה בעצם הסטטוס שהולך להיות שלהם, גם אם יהיה להם, גם אם יפרסמו בכל מיני מקומות, שהמיינצברגים העבירו כסף רק ל-40% מהמניות.
כרגע כמה שהם העבירו 2 מיליון, נכון? כמה זה מספיק?
אי אפשר לעשות עדיין את החישוב הזה, כי החישוב יעשה בסוף העונה, עם הגירעון, עם כמה שווה הדולר, אם אולי הם יגדילו את התקציב מעבר לזה, וירצו להחתים עוד שחקן או שניים בפגרה. אף אחד לא יודע מה תהיה ההשתלטות. יש שם הסכם מורכב, נקרא לו, בין כל הצדדים, אבל השורה התחתונה היא של קבוצת מיינצברג עכשיו יש את מניות השליטה ואת השליטה בקבוצה, כל עוד היא חפצה בכך או לא עושה פשעים נגד האוהדים. זה הסיפור.
לי שאלה אחת.
כן.
שאלה, אם בעתיד הם יוכלו לדלל אחוזים מכל
כל דולר שהם מעבירים, מדלל עוד את כל השותפים הישנים. אוקיי. אם נגיד, אני לא יודע, וגם קשה לי להאמין שהתקציב בעונה הבאה יעמוד על 20 מיליון דולר, כן, על 70 מיליון שקל. קשה, בטח שהדולר עולה ועולה, אז עוד יכול להיות 80 מיליון שקל. נראה לי מופרך, אבל אם נגיד הם מעבירים 10 מיליון דולר עונה הבאה, הם לדעתי מקבלים כבר 100% על הקבוצה. אני זורק פה מספרים באוויר, אני לא מכיר את המספרים בדיוק של העסקה, כי זה הכל ביחס להשקעה של הבעלים הישנים. אם הבעלים הישנים סתם השקיעו 5 מיליון שקל, ביום שהם השקיעו 5 מיליון שקל, הם 50-50 מולם.
אני מחפש רק פתח מילות מהבעלים הישנים, כי כבר ראינו איך כל המפעלות חינוך והכל נתקנו עם אותם אנשים שבחשו בקבוצה במשך שנים.
הבעלים הישנים, נכון לעכשיו, בחוץ. הם לא יכולים לחזור, אלא אם כן האמריקאים באמת התגלו כאיזשהו בובל, אבל זה פשוט לא יכול לקרות. זה אנשים רציניים שהשקיעו פה זמן, שלא התרגשו, שגם האמת שלא רואים בעיניים. שהם מרגישים יום אחד שמשהו לא עובד בקצב שלהם, בום, העורך דין שלהם שולח מכתב מאוד מאוד אגרסיבי.
השאלה אם זה לא טקטיקה במסע ומתן, ואתה מסיק מזה קצת יותר.
מה?
מה שזה.
הטקטיקה שלהם במסע ומתן הייתה אגרסיבית from day one. יש דברים, אני נציג הפוד שלא היה ממש בלב העניינים, כן? שמעתי
הכל לכאורה,
הרבה סיפורים, לא, אחרי מה שאיתי חשף היום בטוויטר, ההתכתבות ההיא, אני כבר לא יכול להסתיר מעורבות של גורמים מסוימים. אבל אני לא, שוב תחזור, אם זה לא טקטיקה, המסע ומתן שלהם, ויהיו עוד סיפורים, אני מעריך שיספרו בהמשך, המסע ומתן שלהם היה אגרסיבי מול כולם. הם לא רואים בעיניים. הם לא רואים בעיניים, והם אנשים לא רעים, כן, אבל שבאים ביזנס, ואתה דיברת קצת על ספורט אמריקאי, נכון? לפני זה. עשינו איזושהי שיחה שהיה כאילו, אני לא רואה במסגרת תקציב שהם הולכים להעמיד בעונה הבאה, מביאים את גנדלמן נגיד מנתניה במיליון וחצי יורו. זה לא יקרה, אתה לא בסדרי גודל של אלונה, גם אלונה לא מביאה שחקנים בסכומים כאלה, של ינקלה וגולדה.
לא, אני חושב שהמוטו צריך להיות, לעבוד בתוך המגבלות שלך, יש גם גבול לכמה קהל אתה יכול לצפות שיגיע פתאום אם תעשה איזה רכש טוב, הכל צריך להיות מותאם לגודל של הקבוצה, ולדעתי באיזושהי התפתחות הדרגתית, מה שאפשר לקחת מהם, תשמע, זה ג'נרל מנג'ר, עובד בתור, עוזר ג'נרל מנג'ר בדיטרויט, שזה אומנם שהוא גדול מישיגן, אבל דיטרויט לא בשנים טובות, סגן נשיא אסטרטגיית כדורסל בבקס, שזה שוק, אתה יודע, קטן, אתה צריך לדעת איך לעבוד במגבלות האלה, לא מגיעים לשם סופרסטרים, גם בממפיס, טנסי, זה גם שוק שאתה יודע, לא מושך בדיוק שחקנים, אז זה בעיקר המיומנות של לעבוד בתוך הסלרי קאפ, למצוא את הכישרונות במחיר הנמוך, עם value גבוה, שיכולים להחזיר, אם הם יצליחו להביא את המנטליות. כל מה שדיברת עכשיו זה לדעתי על דיוויד, בתפקידים שלו. אז אם הם יצליחו להביא באמת המנטליות הזאת ולשלב אותה עם כדורגל אירופי באיזושהי הצלחה, זה יכול להיות מעניין.
אני רק רוצה אבל להגיד משהו אחד בדבר, זה עניין של האמריקניזציה, שאנחנו מדברים על הסלרי קאפ ועניינים, התחלנו כבר להכניס את הכדורגל לכדורסל, אני מתחיל לקפוץ לי איזה משהו, אבל לא, אבל דבר אחד שאני רוצה אבל לשאול, או להגיד, או להעיר, או להציע אפילו, זה העניין הזה של תרבות האוהדים. אני חושב שדבר אחד שיש בעיניי מדהים בארצות הברית, זה כל העניין של תרבות האוהדים, החוויה שלך כאוהד, שאתה נכנס למגרש, המנוי שאתה מקבל, המרצ'נדייז שלך, כל הדברים האלה, זה משהו שבעיניי אחד המנועים הכי גדולים של כסף לקבוצה, בטח במגבלות שלנו.
חובת ההוכחה.
אז השאלה, בדיוק, השאלה מה הם יעשו במקום הזה, כי אני חושב שפה תמון הרבה מאוד כסף שיכול להוציא אותנו קצת מהמקומות האלה של להיות תלויים בתקציב של עצמנו.
הכל בסופו של דבר זה הצלחה למגרש או חוסר הצלחה למגרש.
חד משמעית.
אתה תיתן עונה אחת של מקום רביעי, חצי גמר גביע, ועונה אחרי זה אתה בקונפרנס ליג, והצלחת להשתחל לשלב בתים, אז אתה עם 15,000 מנויים בזה.
אתה כבר עשית עונה כזאת שנה שעברה, אתה הגעת לגמר גביע, ושנה אחרי זה עשית...
לא, אבל תחשוב על עונה אחת שאתה מסתכל למכבי בעיניים, זה עוד 2,000-3,000 מנויים, כאילו, אחרי שאתה מנצח איזה דרבי פתאום, כמה ילדים קבועים, נכון?
לא היה מי שימנף.
אז החוכמה היא באמת, כמו שאמרנו, בגלל שלא יהיו פה ישראלים הכי בכירים, החוכמה שלהם, מבחינה המקצועית, או לפחות איך שהם תופסים את זה, זה להצליח לפגוע בזרים, שזה משהו שאיציק ניסנוב, בוקס הרפואה ושוט, בוא נגיד, לא הצטיינו בו. ואם אתה תצליח בעונה הבאה, מעבר לאושבולד שישאר, לתפוס עוד שניים או שלושה זרים טובים, זרים לא נקרא להם טובים, נקרא להם תורמים. בגלל, בזכות שימוש ביכולות אחרות ולא קלטות שרפואה רואה עם, איך קוראים לה, עוזר הקוסטיקה, לא
די, נו, הלכו
לתת את האנשים הלא נכונים
הם הלכו לתחנה
פרנקו לא פה היום,
חיפשו בקי של נרקומן, מצאו שם את כל מיני קיירמות וכל מיני לא יודע מה הם הביאו,
חיפשו את הכוכב הגדול הבא.
אבל יש, רבי, יש איזה תוכנית, יש משהו, הם באו עם איזשהו משהו מסודר, אנחנו יודעים מה הולך להיות בעונה הבאה, מה צפוי לנו.
אתה ראית איך האנשים האלה סגרו את ההסכם ואיך הם העמיקו בבדיקת נאותות? זה לא חבר'ה שהם שכונה, והם מודעים לזה שהם נמצאים פה באיזשהו חיסרון תקציבי ביחס לגדולות האחרות, והם מתכוונים להגיב על זה במה שהם יודעים לעשות, שמה שמושביב אמר, שמביאים מהספורט האמריקאי, שזה להצליח בתוך השוק הקטן. אני שמתי לב כמה הם מקפידים להגיד את המילה תל אביב, בתוך כל המכתב שלהם, ובזה...
גם לחברה קוראים תל אביב פוטבול או משהו כזה.
הם מנסים לשדר את זה, אולי גם עולמי, זה יעבוד יותר טוב שזה תל אביב, כאילו.
אולי הם מכינים את הקרקע לקראת רכישה של
רדבול תל אביב.
תחו להחליף את הסמל, הסמל שלנו קצת בעייתי פוליטית לחלק מהמקומות, אז אני לא יודע אם זה...
חוץ לאמריקאים הייתי אומר.
בדיוק, להם זה לא מתאים על זה.
כן, זה מה שתמיד הרחיק מאיתנו את הרוכשים העשירים. הסמל והקהל.
או קירב את הבעייתיים, בוא נגיד ככה.
זהו, ואני בעיניי, כל הדברים שמפורסמים עכשיו של רן בן שמעון, רן בן שמעון גם כן, לדוגמה, סביר להניח... שבאחד מדוחות הסקאוט שניק המונד או אנשים שהוא, החברות שהוא עובד איתם, בודקות עכשיו, גם השם של רן בן שמעון נמצא שם, אבל גם השם של סילבס נמצא שם. כי הם בודקים הרבה אנשים, כי הם מסננים ומנסים למצוא 3, 4, 5 מאמנים שיהיו הכי מתאימים שיעלו לאיזה סיבוב גמר. אז אני מציע כאילו, בוא נגיד לסיכום כל העניין הזה, הוא לא לפתח ציפיות גדולות מדי. פשוט לראות, הם יבואו הנה ביוני-יולי, ואז אנחנו נדע כמה באמת הם יהיו מוכנים להשקיע, אם הם יבואו עם איזה רכש גדול כנדוניה של פתיחה לפתיחת המנויים, או שיהיו לנו איזה 3 זרים מוזרים שלא שמענו על שמם, והם מגיעו מאיזה קולג' ומצטרפים למחנה בקיץ.
לי כבר יש תוכנית מגירה, קמפיין ביברס בו הביתה.
זה חובה, מה?
אתה עכשיו מוריד אותי פה,
אלטמן. סימנו את אלטמן, הם הביאו את אבא שלו, נכון? להיות שם איזה...
את אבא שלו זה המשרד עורכי דין שלהם. כן, זה אבא שלו.
אז אולי הבחירה הייתה... אני רוצה אבל בהמשך למה שאתה אומר פה עם הציפיות, אני, אתה יודע, אני היום בן 20 בו 1-9, כן? עברתי כבר כמה וכמה בעלים באפועל, נלחמתי נגד אחד מהבעלים האלה בצורה די אקטיבית, ואני רוצה כאילו מצד אחד גם להגיד משהו טוב וגם להגיד משהו רע. קודם כל, מבחינתי, כל החלפת בעלים, בטח אחרי מה שקרה לפניה, ועברנו כאלה, זה שחר של יום חדש, וזו הזדמנות אולי שמשהו טוב יקרה במועדון הזה, וסוף סוף אולי משהו חיובי יקרה אחרי הרבה שנים שאנחנו באמת סובלים בתור קבוצה. מצד שני, כל פעם אנחנו מתמלאים באיזה אופוריה מאוד גדולה, מנסים לגרש בעלים, מנסים לספר לעצמנו שם הדבר הכי גרוע שקרה לנו, מנסים לגרש אותם, ואז אחרי זה קורה משהו יותר גרוע. אז אני מפחד מניסיון העבר שלי, אך ורק הניסיון העבר, אני לא מכיר את המינצברגים, אבל רק מניסיון העבר שלי אני מפחד שלא יקרה לנו עוד דבר כזה שוב.
תראה, אני מכיר את הפועל כמה שנים יותר ממך. איך הקבוצה הזאת תמיד הוא עברה? ההסתדרות פירקה אותה, העבירו אותה לקבוצת תאומים, מלימון ירל, שם היה איזה שנה או שנתיים עם סיני בדרך. קבוצת תאומים יצרה לסמי סגול 80 מיליון שקל נזק, אז הוא הבין שהוא תקוע וברח. קבוצה נראתה נהדר באותם שנים, ברור, אבל כאילו עם גרעון מובנה של כסף שלא ברור כמה סמי סגול ידע לגביו. אחרי זה עברת לכל המון ירל שוב פעם, טביב, ואז כל חבורת הפירוק. הפועל תל אביב תמיד עברה באיזשהו חווה. פה היא עוברת בעסקה מסודרת, לגוף מוכר שנמצא בתחום, שהוא בענף. האם הוא יצליח להתמודד עם המנטליות הישראלית? מה יהיה עם הקהל נגיד? אם פתאום הם יהיו פחות רגישים לעניינים של הקהל ויתחילו להרחיק ולצלם מועדים ולהוציא אותם. יש פה 1,000 מוקשים שעוד יכולים להתפוצץ. גם לפני שהם נכנסים וגם אחרי שהם נכנסים. אבל עובדתית, הם כרגע דה פקטו הבעלים והמנהלים של הפועל, ו... לא יודע, יש לכם עוד שאלות שאני יכול להמציא עליהם תשובה.
יש לי אליהם בקשות, אתם הרי מקורבים אליהם, יש לי בקשה אליהם.
למיינצברגים אני לא מקורב.
אני גם לא יודע מי זה מיינצברג ומי זה המונד, אני באמת לא מכיר, אני רוצה לחזור להיות אוהד פשוט, אוהד שלא מתעסק במילים כמו מתווה, או במבי, או כעס, או פסק דין חלוט. אתה יודע, אנחנו התעסקנו בכל כך הרבה שיט בשנים האחרונות, תן לי רק להיות אוהד שבא לאצטדיון, מעודד והולך הביתה.
אמן.
זה מה שאני רוצה.
אמן.
כן, אבל אל תשכח שהתפיות בפיפה עוד לא נגמרו, כנראה. הם שם עדיין, צריך להיות ריאליים. אבל כל דבר ביתו, החליפו כבר עוד חברה, אז היא תוכל להגיד שהם אלה שהתחייבו לדאוג לחובות עבר, ולא אני.
אתה מבין? אני רוצה לא לדעת מה זה הרי לחזקות, ומה זה מיינס בהחזקות.
פועלי תל אביב החזקות, כן, יש לנו הרבה.
עכשיו זה פועלי תל אביב החזקות, כן.
ואני רוצה עוד משהו אחד להבין, רבי, ואולי בהזדמנות הזו נדבר על זה. מה הסרט עם התקשורת והספינים שרצו בימים האחרונים, המטורפים האלה, על המאה רוכשים, ועל איך מגיעים כל מיני שמועות ודברים כאלה, ואיך כל פעם זה כל כך רחוק מהמציאות הדבר הזה.
לא, מה זה כל כך רחוק מהמציאות?
מה הרוכשים יש בקבוצה הזאת של מינצברגים?
המיינצברגים עומדים בראש קבוצת השקעות.
כן.
קבוצת השקעות יש כמה משקיעים.
יש בה 100 איש?
שנייה, יש בה כמה משקיעים משמעותיים, ועוד הרבה אנשים שהשקיעו בהם גם יכול... כנראה מתוקף זה, אני אגיד לך משהו על כל מה שמפורסם מוואן, מגיע מההתאחדות. ההתאחדות וואן זה איינוח. אז ברגע שהם באו לבקשה להעברת זכויות והגישו, אז מן הסתם היו צריכים להגיש של מי הם כל בעלי המניות, כדי שאם תגלה שיש לך פדופיל שם שהשקיע 100,000 שקל, יגידו להם, תקשיבו, עם זה אתה לא יכול. אז הם העבירו את כל רשימת האנשים, זה הגיע לוואן, וואן שלא היה להם שום חומר חוץ מאשר חשיפת השם של מיינצברג בתחילת הסיפור, שלא היה להם שום דבר, הם לא היו רלוונטיים בכל הסיפור הזה. כותבים מה שיש להם, וזה בסדר, אז הם כתבו.
אני מכיר קבוצות שנסחרות בבורסה, אתה הולך לבדוק מי בכל בעל בנייה בבורסה, שזה לא אותו סיפור.
מה זה משנה? את השייח חליפה ניסו להעביר פה חודשיים והוא לא עבר, כי היה שם איזשהו סכם. פה אין סכם, גם אם יש שם 300 איש. זה אנשים רציניים, זו קבוצה רצינית, ואני לא יודע אם הם המושיעים, אבל אני בטוח שמאיפה שאנחנו נמצאים היום, הם יכולים לקחת אותנו רק קדימה.
יותר גרוע מזה, כבר קשה להגיע.
לא, אבל אפרופו התקשורת, אני חושב שזה די רוטינה חוזרת כל פעם שמגיע איזה בעלים זר או איזושהי קבוצה כזאת, שהעיתונאים נכנסים לאיזושהי פאניקה, כל הסורסים שלהם הולכים ומדלדלים, בעצם עם מי הם הולכים לדבר, עם אין שרון ואיציק ויונאימית וכל האנשים שהיו עד עכשיו, וזה לדעתי התנהגות די רגילה בסייקל התקשורתי הזה של, שאנחנו מכירים היטב.
אני חייב להגיד לך שאני מבין ומכיר את הפרטים של העסקה הזאת, לא לעומק, אבל בגדול, מה סוכם ומה זה, פחות או יותר מההתחלה, וכל עיתונאי שהתעניין ורצה לדעת מה הולך שם ואיך הדברים, קיבל תשובות. קיבל תשובות מכל מיני גורמים. והיו כאלה שבמודע, או בשביל הטראפיק, או בשביל החברים שלהם בענף, הלכו עם הקו הזה והגחיכו אותו כל הדרך, וזה בסדר, זו זכותם. בסוף הוציא אותם מגוחכים, כאילו, כי היה ברור פה מההתחלה שמדובר בגוף רציני, ואני יודע שמהפועל בשנים האחרונות, תקנו אותי אם אני טועה, לא יצא משהו של הנה יש לנו פה קבוצה רצינית, תמיד זה היה מגעים באנגליה, לא הבשילו. מגעים בזה, בוא אז טס לשם, והוא עבד בזה. הוא ניסה את זה, הוא עבד בזה הרבה יותר זמן ממה שאנחנו יודעים. באמת, כל מי שרצה, גם הדובי שניידמן, שמצטרף אליהם, הישראלי, גם, הוא דיבר איתו עוד בתקופה שלפני, אבל אז זה לא היה ריאלי. והוא אמר לו שיהיה קבוצה רצינית, אני אשמח לתרום גם כן, והנה הגיעה קבוצה רצינית, והוא נכנס איתם. אז באמת בתקווה לעתיד טוב יותר, אין זה, אנחנו יכולים לסגור את הפרק.
ומה עם החוטיני של בוזגלו, אבל אני מחכה כבר, איפה הוא? קדימה, הוא צריך, אני אקנה לו אחד, גם אין לי בעיה.
רוסו היום ירוץ עם החוטיני שלו.
גם שירוצו ביחד, שיעשו ספרינטים ביחד, אני מה אכפת לי.
למה? חוטיני זה מביא טראפיק, בוזגלו חולה טראפיק.
נכון.
אתה אומר, קבסה ישכנע אותו.
אולי זה יסדר לו איזה סט די-ג'יי איפשהו, דווקא זה נראה לי רעיון טוב, כן.
מראים להנחתה עם איזה פוסט כזה משלו.
נתן פוסט על זה? אני חיכיתי לזה, אני מרפרש תעמוד.
הבוזגלו סונה 6-7, איפה הם עומדים?
זה נפתח.
הפרק הראשון.
יעקב פר כותב לו את התסריט לעונה הבאה.
בלומפילד שמש 10 בבוקר. מאור לובש חוטיני אדום ויוצא לרוץ.
טוב, אז סגרנו את הכדורגל, בוא נדבר עכשיו על הספורטאים של האגודה, על אלה שמנצחים, על אלה שמביאים את התוצרת ולא סוגרים עסקאות ומדברים במושגי מניות. מה מחכה לנו? חי, אתה באת פה, אני צריך לצלם את שניהם. אחד עם האייפד פתוח, אחד עם הלפטופ פתוח.
מרגיש כל כך דל וזול לידם, אתה יודע, הם באים פה כל כך מסודרים, עם טקסטים, מוכנים גם, אתה זה, אנחנו פה באים...
באנו עם נתונים, חביב.
אתה לא רואה פרקים עם פרנקו ועם טי גלון, זה עולם אחר, זה סרט, זה 180 מעלות, כמעט לא להאמין זה אותו פוד בכלל, הדבר הזה.
חוזרים מפגרה. כמה זמן לא שיחקו? שבועיים? שלושה?
משהו, שבועיים.
שבועיים, כן.
שבועיים.
אני חושב שהבשורה הכי גדולה פה כרגע זה ג'ייקובן בראון איתנו שוב. אחרי שככה חששנו, וכנראה גם בקבוצה חששו, ואני חושב שבאיזשהו אופן זה הוכחה קטנה לכל המפקפקים, שאפשר לסמוך עליו, חברים. אפשר לסמוך על ג'ייקובן בראון. פעם נוספת הוא הוכיח לנו את זה, לא ככה?
כמו שאמר לי חבר טוב, גם עם ג'ייקובן בקומה ברבע שלישי, אתה לא יכול לדעת מה יהיה איתו ברבע רביעי. כאילו, היינו משוכנעים שהוא ייסע לזה, הוא חזר לפני הזמן, או בדיוק בזמן, כאילו מה שסגרו איתו. זה אין, אין, אין. כמו שסימי אמר, איך אתה מוותר עליו?
לא, לא, אבל שנייה, אני רוצה רגע להגן על חי ועל, ועל, לא, ועל הקו הזה. תקשיב, מאז הפרק עם סימי, הרבה כותבים לי, כן, הרבה חברים כותבים לי, בוא, אני מסכים עם חי. אני גם חושש מג'י קובן, אני לא יודע מה היה איתו בסוף העונה. אז קודם כל, חי לא לבד, במקרה הזה, רק שתדע.
תודה רבה. אני אגיד לך מה, המקרה הספציפי הזה, אמנם הוא קצת מורכב, ככה טיפה בעיות בבית, בעיות רפואיות למיניהן, אז זה לא באמת, אי אפשר באמת לשפוט אותו על זה. הבעיה שלי עם ג'ייקובן היא יותר המנטליות, הכתף הכואבת והריבים, כן בא לי ולא בא לי. כמו שאמרתי עם סימי, עם זה קשה לי לחיות, אפשר להתקדם על אני לא משחרר אותו, בשום צורה, אלא אם כן, לא יודע מה מונח לי על המדף עכשיו, קמבה ווקר.
לא, אבל תראה, אני חייב להגיד שמאיכשהו מדבר ומשהו משדר החוצה, תוציא רגע את הפעמים שכואבת לו הכתף, אני מרגיש שהוא מזהה פה הזדמנות, שהקבוצה הזאת היא משהו גדול, נבנה סביבו משהו שהוא באמת יכול לתפעל אותו ולהביא אותו לרמות הכי גבוהות, אם זה תלוי בו ברמת הביצוע, ואם אנחנו, אני יודע, הוא רוצה תואר כמו כל אחד מאיתנו. אני לא חושב שאפשר לקחת את זה ממנו, ואני חושב שהוא שם ברגעים הגדולים, ואני לא יודע, המשחק נגד ירושלים, אנחנו נדבר על זה. זה אמור להיות איזושהי נקמה אישית שלו גם על המשחק האחרון שלנו נגדם.
בסדר, אני נדבר על ירושלים, וזה משחק חשוב, אנחנו כולנו נהיה בדרייבין בשבת, אבל זה לא המשחק החשוב. כיף יהיה לנצח אותם חשוב, זה יכול להיות מה שמסדר לך גם מקום ראשון, אבל בסופו של דבר, החבורה הזאת צריכה להיות בסיס שלה בסוף אפריל, תחילת מאי. אז אתה צריך, אתם גם אולי תדברו על היורוקאפ, אבל אותי מעניין קודם כל שלהגיע או להדיח את מכבי בדרך ולהפסיד את האליפות בדרך אכזרית אחרת, אבל שיהיה השנה הישג של סוף עונה. כמו שסימי אמר לכם, לנצח את המשחק האחרון של העונה.
זה גם החשש, אתה יודע, שכאילו אתה רואה את הפועל כל כך טוב, אתה רואה בעיקר את הפועל, עושה מה שהיא לא עשתה הרבה מאוד שנים, חוזרת ממשחקים צמודים, חוזרת מפיגור גדול, ומנצחת משחקים צמודים, זה מה שהיא לא עשתה הרבה מאוד שנים, ותמיד היה בעיה עם זה, תמיד היינו מגיעים לאיזה נקודה פה, נקודה שם, ולא מצליחים לשים את הסל הזה, עם איזה טעות מטופשת אחרת, ומפסידים, ודווקא עכשיו זה כן קורה, אז זה קצת מפחיד שזה לא יקרה כשצריך את זה קצת יותר מעכשיו.
בגלל זה המשחק הקרוב מול הפועל ירושלים הוא משחק של הצהרת כוונות. כי אתה בחצי השני מול ירושלים בארנה נראית רע מאוד. באמת ניצחנו את זה, יצאנו משם בשן ועין.
כאילו הובלנו כל המשחק, אבל זה משקר.
כי הם למדו אותך, נכון. הם למדו שאתה צריך להרביץ, וזה בעצם מה שניצח להם את המשחק בגביע. כי הם באו והרביצו מהשנייה הראשונה. אז המשחק הזה אמנם הוא לא משחק על תואר, וזה לא המשחק הכי חשוב העונה, אבל זה כן משחק של הצהרת כוונות, שוואלה, הנה אנחנו יכולים להתמודד גם עם קבוצה שבאה ומרביצה, ואנחנו יודעים לעשות התאמות אחרות, ולא רק לרוץ ולקלוע 90 ו-100 נקודות.
זה בדיוק מה שאני מדבר עליו בתחילת העונה.
אבל תקשיב, לדעתי, זה כן משחק חשוב במובן הזה, טוב, אולי לא ברמת התוצאה. אבל אתה חוזר מפגרה של שבועיים, ולפניך ארבעה משחקים חשובים שאתה מסיים איתם את העונה ביורו-קאפ. יש משמעות מאוד גדולה לאיך אתה חוזר מהפגרה, והפסד, סתם לצורך העניינים, תקבל דו ספרתי שוב פעם בבית נגדם, אתה מגיע למצב שזה יכול לצבוע את החזרה שלך. אתה יודע, השחקנים לא תמיד חוזרים בשיא המוכנות מהפגרות האלה. לא יודע, אני חושש שזה משחק שאנחנו צריכים לנצח כדי לחזור כמו שצריך לחלק לשליש השלישי של העונה או לא יודע, הרבע השלישי של העונה.
אני חושב שזה משחק שאני לא יודע איזה התאמות פרנקו מתכוון לעשות, וזה שוב לחזור אולי לתוקוטו, אבל אתה צריך להגיע לשם למצב שאתה מבין איך אתה מצליח לנצח עם 75 נקודות. כי לא מן הנמנע שזה יהיה הסקור שלך במשחק הזה, הם עוצרים אותך תמיד רבע אחד על 15, ואז שלושת הרבעים האחרים על 20 פלוס מינוס. זאת הקבוצה שאתה הולך לפגוש אותה, ואם אתה לא תלמד לסגור את, נגיד, את האליופים לאנקינס, להגיד, נגיד, שנצחו אותי ספידי סמית וחבר'ה אלה, מבחוץ לשלוש, אתה מקפל יותר, ולא, כי מה שהרג אותך זה אחוזי קליעה שלהם לשתיים, והאופנסיב ריבאונד, במשחקים הקודמים, כאילו, שם אתה התקשית.
והם גם קבוצת התקפה, הם קבוצת הגנה, סליחה, על חצי מגרש מאוד מאוד טובה, ואנחנו לא מייצרים מספיק עצירות, כי ההגנה שלנו היא לא מספיק יצירתית. עכשיו, זה מצחיק להגיד הגנה יצירתית, אבל בסוף הגנה צריכה לייצר מהלכים בכדורסל, זה לא כדורגל הרי. אתה צריך לעשות, לצאת לטראפים, לשנות הגנות, להכניס אותם לאזורים שלא נוחים להם, וככה אתה מייצר משחק ריצה. הרי אתה לא רוצה שההגנה של ירושלים בסוף תגיע כל פעם לסט
גיים.
בדיוק, כשהרגליים שלהם מסתדרות, כמו שחי אמר, הם למדו אותנו, אז אנחנו צריכים כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן לרוץ בכל הזדמנות, ואיך רצים?
אז אתה אומר, כן לחפש את הסקור הגבוה בכוח? לעשות ריאל מדריד כזה, של גם אחרי סלטה אתה מוצא מתפרצת, או...
צריך פשוט לא להיגרר על התת רמה של הכדורסל שלהם. באמת, זה כדורסל, כדורסל תת רמה, זה לבוא ולהרביץ ולצבות, ואתה צריך לא להיגרר על
זה. זה הכדורסל שלנו מסורתית.
לא, אבל תקשיב,
השנה אנחנו הרלם.
אנחנו צריכים לקלוע כמה שיותר, כי אתה יודע, זה מה שמביא לנו ניצחונות השנה ותוצאות, ואני חושב שהמשחק הזה הוא הרבה פחות מקצועי ממה שאנחנו עושים אותו, וזה הרבה יותר על ההכנה המנטלית של איך אתה מגיע למשחק הזה, אחרי פגרה, עם ג'ייקובן כל מה שהוא התמודד איתו, ברטימור גמור מכל הדקות בנבחרת, אני לא יודע, בכושר קליעה אדיר, אבל שיחק פעמיים מעל 30 דקות.
בסדר, אבל יש לו שבוע עכשיו לנוח, זה לא שהוא שיחק...
למה? זה לא בדיוק שבוע, אלא...
חמישה ימים, שני עד שבת.
בקושי חצי שבוע של אימונים, ואנחנו מדברים הרבה על, אתה שומע הרבה את הסיסמה הזאת, הכנה מנטלית, הכנה מנטלית. מה זה הכנה מנטלית? עכשיו, אני חושב שמה שדני פרנקו צריך לעשות, זה לבנות איזשהו נרטיב סביב החצי שבוע האימונים הזה שהיה לו, ולהטריף את השחקנים שלו, לנקום. לא, באמת, שיקחו את המשחק הזה בצורה הכי אישית שיכולה להיות. אתה יודע, להיכנס להם לראש, להגיד להם, השפילו אתכם, אתם לא יכולים לתת לזה לקרות.
למקרה אתה צריך לעשות, לקחת לו מישהו ספציפי להדליק אותו עליו, לא?
כן, בסדר, אבל אני אומר, כל השבוע צריך להיות בהכנה על זה, לגעת להם באיזה בוסט כזה, כי תקשיב, זה קשה מאוד לחזור אחרי כל כך הרבה זמן של... אתה לא ביחד, זה לא משנה, יש נבחרת, יש שחקנים, יצאו, אתה יודע, לראות את המשפחות שלהם. בסוף, זה קשה להחזיר אותם לרמת ביצוע כמו שהיינו לפני הפגרה. ואיך אתה עושה? איך אתה מוסיף את הבוסט הזה? אתה פשוט צריך להביא אותם לאיזשהו פיק מנטלי. אני רוצה לראות אותם, אתה יודע, עולים עצבניים.
אני מסכים איתך, אבל אחרי המנטלי אתה צריך לעשות התאמות, כמו שרביב אמר קודם, עם האליופים של הנקינס ועם כל השטיקים והטריקים שלהם. ואתה יכול לעשות את זה, לדעתי לפחות, בבחירת זרים אחרת. מחזיר אותי קצת לטוקוטו. במשחק הזה אני רושם את הורד. הורד יכול להתמודד עם האליופים של הנקינס, והורד יכול לזוז עם הרגליים. אז אם אתה רוצה לעשות התאמות, לדעתי זה התאמות בזרים.
אולי לוותר על אונוקו, אונוקו בכזה משחק.
רגע, הערת שוליים על הורד, אתם מכירים את הסדרת רשת שלו? את היומן המצולם שעושה בערוץ יוטיוב שלו?
ראיתי שכולם הקפיצו את זה השבוע בטוויטר, זה רץ לזה.
איזה חמוד.
ממש, כל כך בן אדם חמוד, אני לא יודע, כאילו... לא, אתה יודע, זה הכל...
כן, אבל אתה נגד ירושלים, אתה לא יודע מי זה שיהרוג אותך. יכול להיות שהנקינס, אתה צריך להתמודד איתו, ומישהו פתאום אתה צריך לשתק אותו בקו האחורי.
מה שהנקינס עשה לזלמנסון, אני רציתי להתקשר למועצה לשלום הילד, זה היה לא נעים, אפילו לא שם הכדורים מעל הראש, זה היה נראה כאילו מזרק עם סקטים עליו. אבל עכשיו, אם אתה כבר הולך טיפה יותר קדימה, ואתה מדמיין סדרה מול ירושלים בחצי גמר, כשאתה מסרק סדרה של חצי גמר, ואתה רושם את הסגל, אתה רושם את אותו סגל לכל הסדרה.
המשחקים,
אתה לא יכול עכשיו לשחק פעם עם טוקוטו ופעם עם הורד. אז אם אתה עכשיו תנסה את הורד, ואתה תראה איך הוא באמת כן...
שני המשחקים הראשונים זה היה טוקוטו, כאילו? הורד היה לא היה בסגל? אין לכם
הורד, מושג. לא, הורד לא שיחק. לדעתי יש מצב שהורד שיחק בארנה, כי...
הורד שיחק בארנה, 11 דקות, האמת תרומה די דלה.
אבל הגנתית לא גמרו אותך שם עם הנקינס.
לא, גם פגעת שם, גם היה לך פתיחה טובה שם שהם רדפו אחריך כל המשחק.
בגביע כן היינו עם טוקוטו, אם אני לא טועה.
בגביע 100% היית טוקוטו ולא עם הורד.
זה יכול להיות כניסוי אולי לשים את הורד הפעם, אמרת לך, אני לא מסכים, טוקוטו...
אז בוא תשמע את זה, אני באמת חושב שמי שמגיע יותר טוב לחצי שבוע הזה, ונראה יותר טוב בארבעה ימים האלה של האימונים, הוא זה שצריך לשחק.
נכון.
בגלל הסיטואציה שנוצרה, זה שבוע קצר, זה לא שבוע רגיל, ואתה מחוץ לקצב, ואם טוקוטו נראה יותר טוב, מתחזה לשחקן כדורסל יותר טוב, ומה שג'יילן הורד הוא באמת שחקן כדורסל, אז בסדר, אז תן לו את 40 דקות האלה, אם זה מה שאתה משם.
אותם לסימי. תראה, טוקוטו כן יכול לתרום משהו, אם אתה ככה תלביש אותו על קרינגטון, ותיתן לו לשמור אותו, כמו שהוא שאמר שנה שעברה, ווילביקין, כן יהיה לו מה לתרום. שאלה,
יש לו מה לתרום, כי הוא במובן הזה הוא יותר מגוון. הורד, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו במשחק בינוני, ומה אתה תקבל ממנו במשחק טוב, שזה אחלה, כן? אבל עם טוקוטו אתה יכול לקבל עוד דברים, וגם פתאום יכול להתחבר לו בהתקפה איזה משחק אחד, ואז בכלל...
זה הרבה יותר סולידי ובטוח.
כן. אתם רוצים לדבר על זלמנסון? דיברנו עליו קצת.
ברטימור.
אתם רוצים ברטימור? בוא נדבר.
אני די זה שביקר אותו, אני סותם את הפה עכשיו, הבן אדם בכושר השיא בקריירה.
לא היה מי שביקר אותו יותר ממני. אם אתה... נתתי את המספרים האלה גם בפרק הקודם עם סימי, הוא בארבעת המשחקים האחרונים, 16.5 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 4.1 אסיסטים, 50% ל-3.
במשחקים של הפועל או לא כל
הנבחרת? במשחקים של הפועל.
בנבחרת היה לו 20...
הוסיף לזה את הנבחרת, 27 נקודות, ואז הוא 18. תשמע,
לא, באחוזים מאוד טובים, הוא קולע שלשות ב-60% במשחק הראשון, אחרי זה 4-7, 6 אסיסטים, כל המשחק, שני המשחקים.
כן, כן, הוא היה מעורב, לא ראית את המשחקים, אבל לפחות סטטיסטיקה וויז, הוא היה מעורב ודומיננטי.
לא יודע, אתה מכיר בספייס ג'אם, שבאקס בני מביא להם לשתות מהמים היה? נראה לי שמישהו הביא לו לשתות מהמים.
חבר'ה של ירושלים, זה המים המיוחדים של ג'יקיץ'.
המים של הרב.
הרב ג'יקיץ'.
אוטוטו עשור לדרבי ברטימור.
ובירושלים יש שם עוד נקודה אחת שרציתי לשאול אתכם, על עודד יעקב אני קורא לו כל הזמן.
נועם יעקב.
נועם יעקב. עודד יעקב, נהייתי אביעזר. זה המאמן טניס, לא?
מה, שחקן. אבל הוא לא זה שיגמור אותך ביום שבת. נראה לי שאם אתה מצמיד עליו את גיל בני, שיעשה עליו עבודה.
בוא נראה אותו גומר אותנו. לא, בקטע כזה, אם צריך לבחור מישהו שיהיה טוב, אוקיי, שזה יהיה עליו, שזה יהיה משחק עליו. אני לא חושב שגם הוא מקבל כזאת כמות של קבלת החלטות בהתקפה, וכזאת יכולת להשפיע על המשחק, עם כמה שהוא היה טוב בנבחרת.
נכון, ברור ששם ספידי סמית וקרינגטון.
אתה יודע מה אהבתי בנבחרת? יש הרבה יותר דקות לחלק שם עם ישראלים עכשיו, עם טי-ג'יי קלן וכל מה שיש שם.
דיברנו על ברטימור, ועכשיו על נועם יעקב בנבחרת. אהבתי פעמיים נועם יעקב עשה עבירה לשלוש זריקות, ומי שהלך ככה טיפה לכוון אותו ונתן לו צ'אפ, זה היה ברטימור. ככה הוא נהיה מבוגר אחראי, גם את זה אהבתי.
ומי יש לנו עוד בסנויים שם? את איתי סגב ואת עוז בלייזר. שאחד מהם תמיד, אחד מהם יעשה לנו נזק, זה ברור לכם, כן? אחד משניהם ייתן את ה-12 נקודות ו-6 ריבאונד.
שני שחקנים די מוגבלים, זאת אומרת.
מאוד מוגבלים, מה זה?
לא יודעים להוריד כאן. לא מפחד, לא מזה ולא מזה.
אבל הם כן כאלה שזזים, שאם אחד...
אבל הם קבוצה.
מה, כן, הם שומרים והם...
הם מאוד ארוכים גם הם.
ירושלים קבוצה שפיזית, אתה נגד רוב הקבוצות בליגה, פיזית אנחנו יותר גדולים מהן. ופה אתה פוגש קבוצה, אני חושב שהיא ברמת סנטימטרים וקילוגרמים, יש לה לא פחות ממך.
תראה, הם 10 מיליון שקל תקציב יותר ממך, ברור שזה יהיה ניכר.
יש להם 10 מיליון שקל תקציב יותר מאיתנו?
אתה 16, הם 26.
וואלה, זה לא ידעתי, ומכבי 187, כמה?
מכבי, הפסקתי לספור אחרי... נשאר עודפים מהכספים של רשות השידור.
ואחרי ירושלים אנחנו בעצם ישר קופצים למשחק העונה באירופה. המשחק שיקבע אם יש לך סיכוי לסיים מקום ראשון, או שאתה הולך לשלישי רביעי.
תראה, המשחק הזה לא פחות חשוב להם, מאשר הוא חשוב לך.
ברור, זה משחק על כל הקופה לשתי הקבוצות.
הם ממוקמים במקום השישי, כשאחרינו יש להם את גרנד קנריה וטורק טלקום. שזה, סביר להניח שהם יפסידו את שניהם. אם הם לא מנצחים אותך, הם מחוץ ל...
שני המשחקים האלה אצלם, בחוץ, או שאחד בית אחד חוץ?
לדעתי אחד בית אחד חוץ, אבל שני המשחקים האלה, סביר שהם יפסידו את שניהם. אוקיי. גם לא קבוצת בית כזאת גדולה, הם במאזן 4-3 חיובי בבית, זאת אומרת שכן אפשר לנצח אותם, וגם המשחק
אבל שהם... גם, הם השאירו אותך פה על 60, וכמה נקודות הם השאירו אותך פה?
גם, נגמר סקור נמוך, 70...
70-64, ואני חושב שהיינו חסרים שם מקרי, נדמה לי.
ברטימור לא שיחק, קיבל מכה בראש באותו שבוע. ואונואקו, שזה היה רק המשחק הראשון שלו באירופה, לא ידעת להשתמש בו אז, שאל אותי, אתה גם לא יודע להשתמש בו גם היום באופן מלא, אבל אז הוא היה שם ככה טיפה הסתובב על המגרש כמו סערורי.
מה יש להם שם? אתם בטח תגידו שמות שמבחינתי...
יש להם אלפה קאבה, שהיה מועמד אלינו בתחילת העונה, באמת.
מה, שחקן פנים, לא?
שחקן, רוצח... אף אחד לא יכול
להתמודד איתו. אלפה קאבה לא יכול להיות גארד חנון.
אף אחד לא יכול להתמודד איתו חוץ מאונואקו. וקמרון ריינולדס, סליחה, שזה חתיכת סקורר, הוא יכול לעשות הרבה נקודות בקצת דקות, הוא ברבע...
סווינגמן.
לדעתי ברבע הראשון פה, בדרייבין, הוא קלה 17 נקודות, עד שפרנקו הלביש עליו וטוקוטו, והוא סיים את המשחק עם 20.
הנה, I rest my case.
לא, גם אני אמרתי, מה שיש לטוקוטו אי אפשר לקחת ממנו. עכשיו, פרנקו, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, מטומטם הוא לא. לדעתי הוא יעשה את ההתאמות ככה באמת לתת דגש על ריינולדס מההתחלה, ועכשיו יש מי שישמור את אלפה קאבה. אלה לדעתי המפתחות מול בודוצ'נוסט.
המפתח מול בודוצ'נוסט זה לנצח את ירושלים, ואתם לא תשכנעו אותי אחרת בקטע הזה. לא, באמת.
לא, לא, אני מבין מה אתה אומר.
זה נבנה שבוע אחרי שבוע, או שלושה ימים אחרי שלושה ימים, או איך שלא צובב את זה, ובסדר.
אבל אם יש עוד משהו שהקבוצה הזאת הצליחה להוכיח, זה שהם יודעים לחזור ממשברים מנטליים קטנים, כמו אחרי הפסד מול חולון. הגעת לגרנד קנריה ונתת בראש, והיה עוד איזה הפסד בדרבי ביד אליהו, שאחריו גם כן באת.
כן, אנחנו חוזרים טוב, אבל בוא נחזור טוב מהפגרה.
כן, בוא. אמרנו, הצהרת
כוונות. בוא ניקח גם את זה וגם את זה, כן.
עוד לא נתקלנו בו אחרי שבועיים פגרה, וזו קבוצה שהתקשנו איתה כמה פעמים.
לא, זו קבוצה קשה, וכאילו ניצחון עליה... נגיד, בתיאוריה יכול לסדר לך את המקום הראשון בסוף העונה. ואז אתה נמנע מלפגוש אותה את מקבי, אם הם ומקבי 2-3, אז אתה לא פוגש אותם בחצי גמר. נגיד, המקום הראשון, כמה שזה נשמע מגוחך, הוא ריאלי כרגע, הוא בידיים שלך ברמה מסוימת. אם אתה תצליח לשמור עד צופונה יציב.
קטש יישאר מאמן.
כן, כן, לא, קטש אנחנו מחזקים אותו, ואנחנו סומכים עליו שהוא ימשיך להוביל את הקבוצה, בהצלחה נגד מי הם היום? נגד PSG, נגד מונקו. מונקו. כן, נגד...
אגב, משחק שנוגע גם אלינו, כי אם מונקו לא מסיימים בשמינייה, בעצם מתפנים שני כרטיסים ליורוליג בשנה הבאה, וגם הפיינליסטית עולה. ומונקו עם 15 ניצחונות, לא בשמיים שלא ייכנסו לשמיניה.
וואלה. אז אנחנו מחזיקים אצבעות לקאטה שערב.
כן, אני לא רוצה להיכנס למועדון הנפגעות של השנה אחת ביורוליג, כל הגרן קנריה, דרוש ההפקה.
אז תגיע קודם, אני...
כן, לא, ברור, אנחנו לא נוכל להגיד לא, אבל אני חייב להגיד שאני חושש מזה באיזשהו אופן.
קשה לראות, אני רואה יותר סיכוי לעשות פה בארץ, כמה שזה נשמע דמיוני אליפות, מאשר לזכות באמת ביורוקאפ. היורוקאפ, אנחנו ניפול שם... בדיוק סיפר לי השבוע על הירושלים, שהגיעו לפיינל 8 שם, ונסגרו ב... היה שם, זה היה בשיא הקורונה. הלחם הודחו, קיבלו על היום הראשון עוד משחק קטשי קלאסי, הודחו שם ברבע גמר בשנייה, הכל יכול לקרות.
לא, לדעתי, זה היה ב-BCL. כן, זה היה ב-Champions.
כן, ב-BCL, הם משחקים רק ב-BCL, הם לא...
היו לפני כן ביורוקאפ עם פיאניג'אני לדעתי, עונה אחת.
כן, הפסידו לוולנסיה בחצי גמר.
שאגב, מצטערים על ההחלטה הזאת לדעתי, אם היו רוצים להישאר ביורוקאפ. בסוף זה הרבה יותר משחקים, זה עונה יותר, אני יודע... אטרקטיבית מאשר היריבות שיש ב-BCL, אבל לא משנה, זה
דיון אחר. וואלה, טוב, זה באמת ממש דיון אחר. אז אתה אומר שהמפתח בעצם לבודצ'נוס נמצא ביום... דיברתם קצת על הנבחרת?
דרך אגב, בודצ'נוס וירושלים די מזכירות לי אחת את השנייה. בסקור הנמוך, באינטנסיביות, די דומה. די דומה.
גבוהים ארוכים?
יש שם את... מה שמו? ברח לי השם שלו... הייז, רכז כזה נמוך, מזכיר לי טיפה את הסגנון משחק של ירושלים.
זה גם שתי קבוצות, אני לא יודע, כאילו, אני לא עוקב אחרי בודצ'נוס, אבל הקצב צבירת נקודות שלהם, זה לא קבוצה של 90-100 נקודות במשחק.
לא, סקורים... אתה גם ראית את זה פה בדרייבין, שזה המשחק שהלך עם קצב נמוך.
זה מבחן גדול בעיניי להגנה של הפועל, לראות מה, האם מסוגלים באמת לעצור את היריבות ולנצח את המשחק, לא בגלל שקלנו יותר, אלא כי קלנו פשוט סבבה, והקבוצה השנייה, באמת עצרנו אותה. יש לנו את היכולות האלה, קבוצה שהיא גדולה ורוצה ללכת עד הסוף, צריכה להוכיח באיזושהי נקודת זמן במהלך העונה, הנה באנו, חיסלנו את היריבה עם הגנה.
הלוואי, אתה אומר את זה פה מהשבוע הראשון של העונה.
נכון, נכון, ואני עדיין מקווה שזה יקרה. או שהם ימשיכו לנצח התקפה. אני אשמח לבלוע את הכובע בסוף העונה, אבל אני מרגיש שיבוא היום הזה שבו הכדורים לא ייכנסו, ואז יהיה איזה משחק נוקאוט אכזרי כזה שיחסל אותנו, וחשוב לדעת שצריך לדעת גם לשמור בשביל לקחת משחקים כאלה, בשביל זה צריך...
טוקוטו.
לא, אתה צריך להיות, תשמע, הגנה זה דבר בעיניי הרבה יותר קבוצתי ממה שיש לך שחקן אחד כזה או אחר, ובאמת אני חושב שהגנה שלנו היא מוגבלת. אתה כמעט ולא רואה התאמות שלנו בתוך משחק למה שהתקפות אחרות עושות. אנחנו בדרך כלל תקועים, אתה יודע, ההדג' הזה, שיש פיק אנד רול, הגבוה שלנו יוצא רגע,
רק מאיים וחוזר אחורה.
והוא חוזר. עכשיו, כל הליגה יודעת שאתה הולך לעשות את זה, וכל הליגה מעתיקה אחת מהשנייה פתרונות, איך לשחק נגד זה. עכשיו, לא תמיד זה עוזר, אבל קבוצה חכמה, כמו ירושלים, שיש לה כלים, קבוצה חכמה כמו חולון, שיש לה כלים, הם טורפות את זה. עכשיו, אם אתה לא תהיה הרבה יותר אגרסיבי, ויוזם בהגנה, אני חושב שזה...
מגוון יותר, כן, שיהיה לך עוד תבניות...
צא קצת לטראפים, תראה משהו אחד, תחליף משהו באמצע, כאילו, זה מכניס גם איזה פלואו בסוף להתקפה.
אבל בהרלם זה מפריע לכולם לקלוע 30 נקודות ולתת אסיסטים מאחורי הגב, אין מה לעשות. בהרלם גלוב פרנקו.
דני הוא מאמן סטים בסוף, הוא מאוד אוהב את החצי מגרש.
אבל לפעמים שיש לך כל כך הרבה טלנט וכל כך הרבה אופי בקבוצה, הם הרי לפעמים גוררים את המאמן, והוא אומר, טוב, יש לי כל כך הרבה, אני לא אנסה להכניס אותם לתוך תבניות שאני אדכה אותם, אתה יודע, רוני לוי סטייל כזה, שלא משנה מי תיתן לו, בסופו של דבר ירדוף אחרי המגן על הקו, כאילו, סליחה שאני...
זה בדיוק למצוא את האיזון הזה.
נכון, את הבלנס בין קבוצה שגם יודעת שהדברים האלה הופכים למשחקים ליותר קלים, כי אם אתה תביא עוד 10 נקודות במשחק, או 8 נקודות במשחק, מחטיפות כדור של הגנה אקטיבית. אתה גומר את המשחקים לפעמים ברבע שני.
שזה משהו שאנחנו קצת מתקשים בו בתקופה האחרונה.
או נכנס ברבע ראשון, רק לפיגור 4 ולא לפיגור 12.
גם זאת, גם זה...
זה המחלות, אם אתה נגד ירושלים, יהיה לך את המחלה הזאת. אתה לא תחזור למשחק. ראית מה הם עשו למכבי? ברגע שהם פתחו פער של 10, זה היה נראה כאילו בלתי סגיר בגמר גביע. הם קבוצה טובה.
יש לנו זמן להפעלה?
אתם רוצים עוד הפעלה?
מה אתה אומר?
אתה לא רוצה לשמור את זה למשהו אחר? אמרנו שנדבר קצת על הנבחרת.
מפתחות אצלכם. אתה...
לא, כאילו... אנחנו מתלבטים בלייב.
מקסימום דודי יערוך את זה אחר כך יפה כזה, כאילו לא התלבטנו.
לא, לא צריך. אנחנו לא מתלבטים, אנחנו ממשיכים. רציתי לדבר עוד על הנבחרת, לא על השחקנים שחזרו, שזה כבר מוצע, אתם אומרים בתוך הדין. אז יאללה, בוא נלך על ההפעלה. ניתן לכם, שלא סתם פתחתם את הלפטופים.
או, עכשיו אתה מדבר. אז אנחנו כמעט 10 שנים.
מחר.
דרבי בר תימור. כן.
היום, אם דודי העלה את זה ביום שישי.
כן, מי יודע. אז אנחנו רוצים לעשות את מצעד 5 הניצחונות הגדולים ביותר במתכונת קבוצת האוהדים. היה לנו 3 פרמטרים ככה שחלקנו ובחרנו לפיהם את המשחקים. אחד היה המעמד והמשמעות של המשחק, כלומר, לא רק מה היה בפועל, אלא באמת מה המשמעויות מעבר. היכולת המקצועית והסנריו, איך המשחק הזה בעצם מתפתח, וכמובן היריבה. וחי ככה יתחיל איתנו את הסקירה.
איך אפשר שלא להתחיל עם הדרבי של בר תימור, 3/3/2013. אני ראיתי את המשחק הזה ממטוס של אלעל בדרך לתאילנד. 5 באותו משחק, סטיט, בר תימור, מתן נאור, בריאן רנדל וקרטיס קלי, התוצאה בסוף 69-65, קלעים בולטים, תימור 20, קלי 18, סטיט 13. עכשיו תראה, אם אתה נכנס מבחינת מעמד ומשמעות, מבחינת משמעות, משמעות אדירה. אתה הגעת אחרי 10 שנים בלי ניצחון בדרבי, כשבסיבוב הראשון קיבלת בראש ביד אליהו, 20 הפרש, פניני שם פתחת ג'ורה לשולדברן, והגעת לבית מקבי כמו דוד נגד גוליאט.
ואללה, זה היה בבית מקבי, נכון?
בבית מקבי. הגעת שם, קבוצת תועדים, כל אוהד שם 400 שקל, ככה טיפה...
ואתה מאמין שננצח?
לדעתי אף אחד...
מה זה היה ארץ, נכון?
היה ארץ שם, ווואלה...
פורש לי.
רוצה לספר?
לא נספר את זה בהזדמנות הזאת, אבל אחד מחברי הפוד המנוחים כתב אחרי המשחק הזה טקסט שגרם לארץ אדלשטיין להתקשר אליי בצרחות עמוק, אבל בסדר, בהזדמנות נספר את הסיפור, כשהוא יחזור פה להקליט, נספר את הסיפור המלא.
אז אני אגיד לך שאני האמנתי, לא רק שהאמנתי, גם התקשרתי לקחת אינסרט ממתן האור בצהריים, הפרעתי לו לפני השנץ, הייתי צריך לעשות איזו כתבה בגלץ ליומן בערב, ואמרתי לו, בביטחון באמת של עגל, אוקיי, שאנחנו מנצחים, בענק, ברגר גם שלח לי הודעה בבוקר כזה, אתה יודע, תחושה סימן שאלה, ואני גם בהגזמה אמרתי, כן, מנצחים ב3. ניצחנו כמה? ב4?
ב4. לא, זה היה דרבי מרגש.
לא היית רחוק. ואם אנחנו הולכים על הפרמטר של היכולת המקצועית, מבחינת יכולת מקצועית, זה היה באמת הדרבי עם היכולת הכי חלשה שאני זוכר. אם אתה שם את בר תימור בצד, אתה שחקנו שם כדורסל מזעזע, הורדת את מקבי לשחק איתך ביחד כדורסל מזעזע. אם אני נכנס טיפה למספרים, אתה קלעת ברבע הראשון 9 נקודות, מקבי קלו ברבע השני 9 נקודות. במחצית, אף קבוצה לא הגיעה ל-30. נגמר 28-24 למכבי במחצית. בסוף הרבע השלישי, תוצאה הייתה 42-41. לא במחצית, סוף הרבע השלישי.
מדהים.
ואז הגיע בר תימור. התחיל עם 3 מהפינה, אחרי זה עוד 3, אחרי זה עוד איזה חטיפה לדווין סמית שמה ורץ את כל המגרש. אחרי זה עוד קרש סל, הוא התחיל את הרבע הרביעי עם 10 נקודות, סיים אותו עם 20.
רגע, זו עונה שמכבי לקחו את היורוליג, לא?
עונה אחרי. אתה מבין כאילו מה אני מדבר איתך? אתה שנה לפני התעסקת עם באר יעקב ואיך קראו לו שם? יועד בית יוסף. ופתאום אתה צריך להתעסק עם דווין סמית וריקי איקמן ו...
תקשיב, זה משחק שבסוף הנרטיב שלו הוא הרבה יותר גדול מהמשחק עצמו, וצדק, תשמע, זה כמו שאמרתי.
זה היה הודעת החזרה הרשמית, כאילו, התחלנו לשחק עונה לפני זה בליגת העל, נכון? חוזר לו, זה
היה
עונה, זה היה הכרזה הרשמית של אנחנו פה.
כן, 11 שניות לסיום, בריאן רנדל לוקח את הריבאונד התקפה, וזאת אמירה, הפועל חזרה. שם אתה הרגשת את זה.
יאללה, נאמבר 4.
דרבי חצי גמר גביע. שנה שעברה, ניצחנו 90-80.
In the yard.
5, בראון, גילבני, יאנק, טוקוטו וזלמנסון. קלה מוביל בראון עם 30 נקודות.
איך הוא אוהב אותם. לא, הוא רואה מקבי, הוא נדלק. אתה יודע, הוא יכול לחרב לך את המשחק, אבל כשהוא רואה מקבי...
תשמע, ברמת הנרטיב, בעיניי, זה הדרבי דרסילה של הכדורסל, אוקיי? זה דרבי שאחריו, אתה מנצח קודם כל פעם ראשונה את מקבי במשחק נוקאוט, מאז הזה 88, כן? ואתה פשוט אומר פה, זה לא רק חזרתי, אוקיי? לפני 10 שנים חזרתי, עכשיו אני פה כדי להתמודד על הכל, וכן, לקחת לכם תואר במקום שהכי כואב לכם, עם כל האוהדים ואבוקות ובלגן ו-you name it, כן? ומבחינתי זה לא, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים לוקחים בהשאלה כל מיני מושגים מתסריטאות, נקודות מפנה, כל מיני דברים כאלה. אז אני גם אשיל רגע משהו מתסריטאות. זה נקודת על חזור. מה הכוונה נקודת על חזור? שאחרי שעשינו את הבחירה הזאת לנצח את המשחק הזה, ובחרנו לנצח את המשחק הזה, יותר ממה שמכבי בחרה להפסיד אותו, כן? אחרי שבחרנו לנצח את המשחק הזה, החיים שלנו הם לא אותו דבר. אני חושב שהמשחק הזה בהרבה מובנים,
הניח
את היסודות למה שאנחנו רואים היום.
זה הדליק את כולם, זה הדליק את כל המערכת, הניצחון הזה. אתה הרגשת את זה עד היום, אתה מרגיש ששם זה התחיל.
וגם ניצחת אותם, בוא נרגע, ניצחת אותם כבר פעמיים, רגע, בוא זה חודשיים.
ג'קובן קלה 30, מי עוד קלה שם?
30 ג'קובן, אורנס 15 ויאנג 14.
אורנס, מדהים, 15 קלה, הוא לא קלה כל הקריירה שלו, 15 קלה.
וזלמנסון שם עם שלשות משום מקום, ומה, מעולה, היה באמת משחק דיר.
אני התחיל להגיד קודם, אתה שיחקת איתם ביד אליהו, ניצחת על חודה של נקודה 83-82, פחות מחודש אחרי שחקנו בדרייבין, ניצחנו 78-77,
והחצי גמר בסוף.
זאת אומרת, בהפרש של חודשיים שחקנו את הדרבי השלישי. עכשיו, לך תנצח את מכבי שלוש פעמים בעונה, אף אחד לא באמת האמין. זאת הייתה הנקודה שכולם חששו ממנה, ווואלה, באת לשם, חצי אולם אדום, חצי אולם צהוב, אבוקות ביציאה.
כי הקבוצה הזאת של השנה הנוכחית, שהיא בנויה על הקבוצה של שנה שעברה עם חיזוקים של תומר וזרים יותר טובים, וזה אומרת, רגע, רגע, עם ג'וש אוונס ניצחנו פה 90-80, אז אין שום סיבה שאני לא ניתן פייט. אפשר להפסיד. מכבי יש לה שחקנים מצוינים, וביום נתון ברור שיש להם קבוצה יותר מוכשרת.
שיחקת, זה התחיל קצת מאוסס, ככה לפחות מהתחושות שלי, ואז ככה שלשה של קולשוב על הבאזר של
המחצית. וואו, איזה רגע זה היה.
ואתה מוביל פעם ראשונה במשחק.
ושם אתה מבין שיש לך מצב לנצח ביג טיים.
מה זה שם? שם גם השחקנים מבינים את זה, ואם בפרק הקודם עם סימי דיברנו על ג'קובן בראון, שיש לו את המשחקים האלה שהוא עולה ושולט על כולם כמו בובות על חוטים בתיאטרון בובות, מה שהוא עשה בחצי השני זה היה זה, הוא עלה ונתן שם הצגה באמת ברמה
של אורנס צריך לסיים עם 15 נקודות,
הוא הרים אותו, הוא הכין אותו שם בעליופים, רק תטביע את זה ושלשות והכל.
עכשיו
היינו כל החצי השני היינו על יתרון די יציב של 10 נקודות שדו ספרתי יציב ביציאה, זה הרגיש קצת כמו משחק צמוד, אבל כי זה אנחנו עדי פה, כן. מפחדים כל הזמן שמכבי יחזרו.
שני סלים הם בארבע, כן.
בראייה לאחור, אנחנו פשוט היינו קבוצה יותר טובה ממכבי, עם דגש על המילה קבוצה. נכון, היה שם איזשהו תלקיד.
והם היו מפורקים.
שהמשיכו איתו, כן. גם שנה קדימה.
סופיקן ספורו פלוס, לא, הוא פותר אחרי או לפני, או...
בספן הזה.
בתוך
רופולוס הלך אחרי המשחק הזה, ואם יאנג וג'ייקובן לא נפצעים בפלי אוף, לדעתי אתה גם עובר אותם בפלי אוף.
לעולם לא נדע.
הבא בתור,
מספר 3. ירושלים במלחה, כן, כי זה במלחה.
מה,
בעונה? לא, בעונה הראשונה שעלית ליגה, המשחק השני שלנו, המשחק השני שלנו בליגת העל, הגעת מחזור ראשון, הפסדת להרצליה אחרי הערכה, מגיע למלחה עם רוסטר של 7 שחקנים. מי היה שם? שנייה, אני אגיד
לך. זה ירושלים של רביב לימונד, אלישי קדיר.
רום אורי אלון, עדיין קבוצה עם תקציב כפול 5.
לא, קבוצה גדולה.
הגעת לשם רוסטר של 7 שחקנים, מתן האור 40 דקות לא יורד מהפרקט, סטיץ' 38 דקות, קלי 37 דקות, שולדברן 31 דקות, הגעת עם שני שחקנים...
הגעת עם קבוצת לאומית, בקיצור.
שני שחקנים על הספסל, יוני ניר וגל איתן. שתבין איזה חרבו דרבו היה שם.
אבל הרגע הכי גדול במשחק...
שכמה נגמר?
נגמר 84-77, לדעתי ב-71... אני יודע, 70, משהו צמוד כזה, גל איתן מקבל שם שלשה מהפינה, ואני בשיגאון, כל כך אהבתי את גל איתן, באמת, כאילו.
זה היה משחק, באמת. אתה יודע, עם כל הערבות המיתולוגית עם ירושלים, שסיפרו לנו עליה כל השנים, אני לא מספיק מבוגר הייתי בשביל לזכור את זה. היה כיף.
זה טעימה ראשונה של הדור שלנו נגד הפועל ירושלים.
בדיוק. מרגיש לי. בדיוק. עכשיו, נעבור למשחק הבא.
נעבור למשחק הבא.
ירושלים בפלי אוף של עונת 15-16, משחק מספר 2.
העונה של נייט.
אתה מגיע אחרי משחק של 46 נקודות של נייט בארנה, אתה אומר אם לא ניצחת את זה, כבר לא תנצח אותם בסדרה הזאת.
הם מובילים 2-1 בסדרה, כן?
לא, 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 זה 1-0 לירושלים, אתה מגיע למשחק מספר 2.
לא, זה, ואז 42, 46 נקודות. אני אומר, המשחק שאנחנו מדברים עליו, אתה מגיע אליו בסיטואציה שאתה ב-2-1.
לא, לא, 1-0.
אתה 46 הוא דפק במשחק הראשון לדעתי, אבל לא טועה.
כן, במשחק הראשון הוא דפק את 46.
ולרוב אני טועה, כן.
אתה מגיע לדרייבין, ואני חושב שזאת הפעם הראשונה שהדרייבין הפך להיות הדרייבין שאנחנו מכירים היום, עם כל הטירוף ועם כל האווירה, וככה טיפה החזיר אותך לתקופה של אוסישקין. אתה פותח חזק, עולה ל-19 נקודות הפרש, אבל ירושלים כמו ירושלים של אותה עונה, דונטה סמית, ליאור אליהו, אילי אולמן, 3.5 דקות לסוף אתה עוד מוביל 11, ובסוף זה מגיע לשוויון 85, 7 שניות לסוף לימונד עם סי קריירה של 27 נקודות, לוקח את דונטה סמית לסל, עושה עליו סל על הבאזר וניצחת.
וזה בעצם קופה משחק? בסדרה?
שלישי, בעצם כן. זה לא גומר אותך, כי 2-0 אתה באמת יכול ללכת לים. משחק הבא, גרנד קנריה בבית, לא צריך ללכת רחוק יותר מדי, 92-70, מבחינת מעמד ומשמעות. עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים מה זה גרנד קנריה. אם אתה עושה שקלול של קבוצה פלוס מפעל, לדעתי זה המשחק הכי גדול ששחקת בו עד היום.
לי זה מאוד מאוד הזכיר את הדרבי 25 הפרש של אדלשטיין באוסישקין, של 2001 עם פרצ'וויקיוס וליאור לובין.
כן.
זה לבוא מול קבוצה כזאת, מכבי גם שניצחת אותה, ניצחת אותה 10. לתת לה 20 הפרש, אני חושב שבפלי אוף שנה שעברה נתנו להם איזה משחק של 16-17, לא בא כשניצחנו...
20, היה 20.
היה 20 כן. פעם, אבל זה היה משחק כאילו בתוך סדרה שהפסדת. פה העובדה שבאת ופירקת קבוצה, שאתה יודע שהיא מעולה במשחק, זה מה שבונה את הביטחון לקבוצות.
אין הסבר הגיוני למה שהיה שם באותו יום. זה היה תצוגה תכלית מהרגע הראשון. היה שלב ברבע הראשון שהתוצאה הייתה 26-7. לנו, אנחנו מול גרן קנריה, אתה יודע איפה.
משחק גדול. בוא נסכם, לפחות נסגור את זה עם אימורים, על כמה ייגמר המשחק נגד ירושלים. אור תכף בורח לנו פה.
רגע, אתה מקדים את המאוחר, אנחנו עוד בשיאה של ההפעלה, יש לנו עוד איזה משחק רגע.
לא הגענו למקום ראשון, זה מקום שני.
לא, אנחנו נותנים עכשיו את כל האופציות, בסוף כל אחד ייתן את
השיאה שלו.
כמה זמן אנחנו?
עבדנו פה, לא? אנחנו בסדר בזמנים.
המשחק הבא, אשדוד בפלי אוף, משחק מספר 4, 2-1 להפועל בסדרה. משחק ראשון אתה מפסיד באשדוד אחרי הערכה, משחק מאוד מעצבן. אחרי זה אתה מגיע לדרייבין, מנצח 20, שוב נוסע לאשדוד, מנצח 20, מגיע לדרייבין בתחושה שאתה הולך לתת להם בראש, די, אנחנו בפיינל 4, ואשדוד לא מראה פחד ממך, מובילה דו ספרתי במחצית הראשונה, רבע שלישי אתה קצת מצליח לחזור עליהם, שוב זה נהיה משחק צמוד, ככה כל הרבע האחרון, ואז שלשה של טיים מקי, שבאמת חתכו אותו מכל הכיוונים באותה עונה, סיפרו עליו מה לא...
ובצדק.
מה לא סיפרו עליו, שיש לו את הבעיה של הבקבוק, שיש לו... דפק שם השלשה.
אני לא תאמין לי.
דפק שם השלשה.
היה קשה לראות אותו, באמת. זה גם עונה כזאת, בסדר. אני מבין את המשחק הזה, הוא בעיקר המעמד של להגיע לפיינל 4, כן? זה ההישגיות שלו, אבל זה באמת היה...
פעם ראשונה שאתה מנצח סדרה ואחרונה.
אולי השנה.
שנה אתה אמור לנצח את הרבע גמר, כן.
קצת חבל שלא ידעו למנף את זה עד והלכו כמה צעדים אחורה.
בסדר. בוא נקווה שידעו למנף, אז בואו, תמשיך.
והמשחק האחרון.
וואו, איזה משחק.
מכבי חיפה ברבע גמר גביע ב-2010, כשעדיין היינו בליגה השנייה.
לא, זה סמית לא היה אצלם באותה עונה?
לא, שיחקו שם באותה עונה מרקו קילינגסוורט.
אני לא סבלתי אותו גם באשקלון. נורא, נורא. הוא פשוט מתעלל בנו כל משחק. וואו.
מהסנטרים הנמוכים האלה שהורגים אותך.
כן, הוא היה כל כך רחב, אתה יודע, מעיף את כל מי שבא
בדרך. רגע, מי היה שם עוד?
וסילבן לנצברג.
סילבן.
לימים כוכב יורוליג. עכשיו אני אגיד לך, המשחק הזה אמנם בפועל נכנס לרשימה, אבל...
גם הרז, לא?
לא, שרון אברהמי.
שרון אברהמי?
שרון אברהמי. הפסדנו שם באותה שנה בגמר של הפלייאוף, ששחקנו עם יותר עם יד שבורה, ואז פיתרו את אברהמי והביאו יותר את זה לשנה. אבל אמנם המשחק הזה נכנס לרשימה, אבל בעצם כל הקמפיין הזה של הגביע, הוא... אתה יכול להסתכל עליו כמקשה אחת.
צריכת שלוש קבוצות ליגת העל בדרך,
לא? צריכת את יבנה בסיבוב הראשון, אחרי זה קיבלת את חולון בבית, כן. ניצחת 93-85, ואז חיפה. עכשיו, זה המשחק, נקודה לפה, נקודה לפה, נקודה לפה, נקודה לפה. שום קבוצה לא הצליחה לברוח יותר מ-2-3 נקודות יתרון. הגעת להערכה, ואז בהערכה קרה משהו שאני לא זוכר, משהו שרק הקסם של, של הדר יוסף מלא ומפוצץ ב-1200 מועדי הפועל יכול לקרות, קלט ה-19 נקודות
בהערכה. 19 נקודות בחמש דקות. זה...
בחמש דקות.
ביצה מטורפת.
היה שם...
מי משחקים אצלנו? מי משחקים אצלנו? תן רגע את הרשימת שמות, שנבין מי הוא חמישייה במשחק.
יוטר ואסברי, 32 נקודות ו-30 נקודות בהתאמה. חמישייה, ירון לאט, אלעד אליהו קוס קקאו, בריאן אוסברי, יריב רוקני ואדריאן יוטר. יריב רוקני.
שגד יריב לאט, עוד שיחקתי, אני חושב.
יריב רוקני זה איש שאתה לא רוצה לקבל ממנו סתירה.
לא.
לא, מתן האור עולה מהספסל עם 14 נקודות, שם במאני. איזה משחק זה היה, באמת. ראיתי את התקציר שלו עכשיו לצורכי ההפעלה. קודם כל, היה נורא קשה למצוא תקציר שלו, כאילו.
כן, היה רק את הדקות האחרונות שם.
משהו, זה כן, אתה רואה בערוץ אחד, באיזה ערוץ קיבוץ כזה, עוברים בין משחקים, בסוף אתה מקבל שם את הכל מטושטש כזה. רגע ענק, אבל.
אתה מנצח שם, מגיע לחצי גמר גביע, שעוד פעם... חצי נוקיה אדום, השתלטת שם על כל האולם, שחקת נגד מכבי נתניה, סדנו על הבאזר, מסל של אדריאן בנקס אהובנו, ואם אם תשאל אותי, טוב שכך, כי היית פוגש את מכבי בגמר, והיית אוכל טריכה של 40 נקודות. עכשיו, המשחק הזה, אותי לפחות, לימד לחלום בגדול. באמת הגענו
בתור... הוא פשוט סוגר פה כבר, הוא מחבא את האורות בחוץ.
אנחנו סוגרים. המשחק הזה לימד אותי לחלום בגדול, באמת שהפועל, אז עוד הפועל אוסישקין, זה דבר קסום, והנה אנחנו היום.
אז השביעייה שלנו היא כזאת, יש לנו דרבי בר תימור, גרן קנריה, החצי גמר שאנחנו מנצחים את מכבי, הפיינל פור שאנחנו עולים אחרי ניצחון נגד אשדוד.
ירושלים בחוץ משחק שני בליגת העל.
ירושלים משחק בחוץ, ירושלים בפלייאוף. ורבע גמר הגביע בחיפה. חי, תן את החמישייה שלך ריל קוויק.
המקום הראשון שלי, אם אני הולך מקצועי פלוס רגש, זה דרבי בר תימור.
אני איתך. חד משמעית.
אחריו זה גרנד קנריה.
סמן עוד וי.
מעמד פלוס יריבה.
אין שאלה, אין שאלה. אולי אפילו ראשון אם אין את הרגש, אתה יודע, את העניין הסנטימנטלי של דרבי וכל זה.
פה זה קצת נהיה מסובך. מבחינתי שלוש זה החצי גמר גביע מול מכבי.
סמן עוד וי.
אצלי זה אחד, אבל בסדר.
לך זה אחד, ועכשיו נשארנו עם הפיינל פור שעלינו מול אשדוד, רבע גמר גביע מול חיפה וירושלים בפלי אוף. אני לוקח את הרבע גמר גביע מול חיפה, שיסגור לי את הרשימה.
זה היה משחק הירואי, זה אני זוכר אותו.
או שיש לנו מקום לעוד אחד.
יש לך מקום לעוד אחד, אני איתך גם ברבע גמר גביע.
אז רבע גמר גביע מול חיפה, ואז הפיינל פור מול אשדוד.
אני לוקח את ירושלים בפלי אוף.
אחרי המשחק, כן, המשחק של ה... טוב אחלה, אז אם סיימנו עם ירושלים, בוא נאמר מה שניסיתי לעשות לכם לפני רבע שעה, בוא נאמר כמה ייגמר, ולא נאמר, אני...
נחזה.
נחזה, כן, ננסה לחזות. אני כבר יש לי בוויז'ן, יש לי תוצאה.
תן אותה.
הפסד 72-68. קצב שלהם, יארגו אותנו, אבל לפחות שיהיו מכות, כאילו, יש לי הרגשה שילכו מכות.
ירושלים, 85-75, הפועל תל אביב.
אני רציתי להגיד 84-80, אנחנו לא רחוקים בכלל. שלנו כמובן, כן?
כן, אתם שניכם אופטימיים.
ובודות שנוסט? לדעתי מפסידים. זה יותר חשוב להם מאשר חשוב לנו.
דווקא בבודות שנוסט יש לי הרגשה שהמכונה תגיע לעבודה, ויש שם איזה 92-85, 92-80.
אם אני שם שנייה רגע את החלומות והשאיפות למקום ראשון, נראה לי אפשר ככה ליזום איזה רבע משברון כזה, לזרוק משחק ביורו-קאפ. וזה שם אפשר.
אני חושב שלזרים שלנו, זה לא ב... אני לא בטוח בזה, וזה לא איזה עכשיו איזה טייק נורא וזה, אבל אני חושב שיותר אכפת להם מהיורו-קאפ מאשר בליגה, בטח בסיטואציה שנשארו ארבעה משחקים לסוף העונה, אם כאילו הייתי בטוח במה הם יבואו יותר מוכנים אליו, מה הם יותר רוצים...
זה ירושלים, אם זה לא ירושלים, הייתי מסכים איתך כל משחק שהוא לא ירושלים בקאבי. לא, אני אומר
באופן כללי ברחב על העונה.
היורו-קאפ יותר חשוב להם, בטח הצלחה שם, הם לוקחים קבוצה לחצי גמר או לגמר.
מרגיש לי שחייב לזרוק איזה משחק, אתה יודע, זה קצת מוריד מהניצחונות הגדולים, כי דיברנו על גרנד קנריה, אבל מרגיש לי שלקוביץ' בא לשם לא, אתה יודע, בטירוף.
אתה אומר, היה לו, הוא רצה לזרוק את המשחק הזה באיזשהו אופן, ברגע שהוא ראה שהוא כבר נכנס ל...
יש מצב, במות שהם הגיעו בו, יש מצב.
אני לא נכנס אתכם לדיונים האלה, כי פשוט אין לי מה לתרום בהם. אנחנו פשוט נסגור את הפרק הזה, נגיד תודה רבה שוב לאור, לאולפני פרוקאסט.
אתם השחלתם אותי, הבאתם אותי פה לדבר עם כדורגל, אני השחלתי אותך עם הפעלה.
השחלת את אור, שכבר צריך באמת ללכת הביתה, אבל צריך להעביר לי, להוריד לי את הפרק, שדודי יוכל להעלות אותו לפני המשחק נגד ירושלים. אז אנחנו היינו צבע אדום, זה היה פרק 180, יאללה מיינצברג, יאללה.